ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציעא דף מם דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף מם דלת בתחילת פרק הזהב, פרק רביעי של מסכתנו, מסכת בבא מציעא. פרק הזהב, לעניות דעתי, דורש איזושהי הקדמה. אני רוצה להציע איזו הקדמה מאוד מאוד תמציתית. הייתי מתחיל באומר במילה אחת, הסוגיות הראשונות עניינם קניין. אם ארחיב טיפה יותר, קניין מאות, תשלום כסף ומשיכה. שם, כשאני אומר קניין מאות, זה בערבון מוגבל, כי האפשרות שתשלום כסף עבור פריט, עבור מטלטלין, שהוא מהווה קניין למעשה, הייתי אומר כמעט ולא קיים. אנחנו נראה מחלוקת בריש לקיש ורבי יוחנן, האם מאות קונות, האם מאות אינם קונות. אז למשל, לפי שיטת רבי יוחנן, מדורייתא תשלום כסף, מטבעות, למוכר, מדורייתא זה קניין, אבל חכמים תקנו שהמאות לא קונות, ובלי לפרט, רק ניתן כותרת, זה משום גזירה, שמה יסופו חיתך בעלייה. אני מבין שאני לא מסביר את זה עכשיו, אבל תקנו שמאות, למרות שמדורייתא קונות, מאות אינן קונות, עד שהלוקח מושך, עושה קניין משיכה. לפי ריש לקיש, מאות אינם קונות בכלל, אלא משיכה. יש הרבה קניינים נוספים, אבל הדגש בדפים הראשונים, או המיקוד, יהיה סביב תשלום כסף וקניין משיכה. מה שיסיק את הגמרא ברוב הזמן, בסוגיות הראשונות, הוא עניין של הגדרות. מה נחשב טבעה, מטבעה? נכון, יש תרגום מילודים, אבל הלכה לא מצטמצמת לתרגומים מילודיים, אלא הם מושגים. אז מה נחשב טבעה? טבעה זה בלשון הגמרא, או מטבעה. ומה נחשב בניגוד למטבעה? פירה. פירה כמו לשון פירות, אבל העניין הוא יותר, הייתי קורא, אומר, עניין של מטלטלין. מה נחשב הטיבה ומה נחשב הפירה? ואני כבר מראש במילות הקדמות האלו אני אגיד שזה יחסי. זאת אומרת, דבר אחד יכול להיות ביחס למשהו אחד טיבה, וביחס למשהו אחר אותו דבר הוא לא מטבע, הוא פירה. אז אותו דבר, תתארו לעצמכם, אתם מסתכל, אתה רואה מטבע עם צורה עליו, אבל ביחס למשהו מסוים המטבע הוא, כן, הוא מטבע, הוא תשלום מזומן. אבל ביחס לדברים אחרים אותו מטבע יכול להיחשב פירה, תהיינו לא מטבע. והנפקא מינה היא מה גורם לקניין. מה זה קניין? קניין זה מצב שאחרי שעושים אותו הצדדים אינם יכולים לחזור בהם. זה שוב פעם אמירה כללית. לפעמים זה באמת נכון לשני הצדדים, המוכר והקונה, אחרי שהתבצע קניין אז אי אפשר לחזור. יש מצבים שרק צד אחד לא יכול לחזור, ובענייננו כפי שאמרנו לפני כמה דקות, תשלום כסף עבור פריט מסוים, עבור מטלפלין, התשלום של כסף אינו נחשב קניין. וזה אומר, למרות שהלוקח שילם למוכר כסף, אם עוד לא עשה משיכה, מעיקר הדין, נגיד, מעיקר הדין, אני לא אגיד דורייתא דרבנן, אבל מעיקר הדין, הצדדים יכולים לחזור בהם. נכון, בהמשך, אנחנו נראה אפילו בהמשך המשנה, הפותחת את הפרק, רואים שזה לא יפה ולא נכון, אבל זה לא דבר שאפשר לפנות לבית דין, לפסוק עליו, לחייב את הצדדים לקיים את העסקה. נכון, מי שמשלם עמוד מבטיח שהוא רוצה לקנות, והמוכר מבטיח שהוא מוכן למכור, והוא חוזר בו אחר כך, הוא עשה דבר רע, דבר שמגיע לו אפילו נגיד כללה, אבל כמו שאמרנו קודם, בית דין לא יכולים לחייב את העסקה להתבצע. עכשיו אנחנו נפנה לשוליים של הגמרות המסומנות שלנו ונקרא את הכותרת, נושא משיכת הפרי. שמנו הפרי במרכאות, כי הפרי בבנייננו מייצג מטלטלין. אז משיכת הפרי או המטלטלין מחייבת המושך לשלם הטבעה, שהוא גם טבעה במרכאות, מה זה הטבעה? הכסף, התשלום, ואינם יכולים לחזור בהם. אני מדגיש, אם הקונה משך את המטלטלין, זהו, זה הקניין. בהמשך, אז הוא צריך לשלם עבורו, לשלם התשלום, לשלם את הטבע, את המטבע, את המזומן. אבל ההפך, אם שולם המטבע ועוד לא נמשך הפרי, אז זה אינו קונה, אינו מחייב סגירת העסקה או המשך העסקה. מבחינת סימונים אנחנו נראה פס כפול, וכתב לתחת הכותרת מזנה שני דברים שנחשבים פירה מול כסף. אז במבט מהירה במשנה אנחנו רואים את הזהב והנחושת. אנחנו כמובן מדברים על מטבעות, מטבעות דינרי זהב, מאות של פרוטות של נחושת, מאות של נחושת, או רש"י מדבר פרוטות של נחושת, הם מטבעות, אבל ביחס לדינרי כסף הם פירה, הם אינם הטבעה. ואני אחזור עוד פעם במחילה למי שכבר קלט את זה היטב, תשלום טבעה לא מחייב, משיכת הפירה כן מחייב את הלוקח לשלם. וכעת המשנה, הזהב קונה את הכסף. מה זאת אומרת? משיכת הזהב מחייב את הוא שמשך את הזהב לשלם מטבעות כסף, אינו יכול לחזור בו. הכסף, ממשיך המשנה, אינו קונה את הזהב. אבל אם מישהו, נקרא לזה הלוקח, הוא משך מטבעות כסף, הוא קיבל מטבעות כסף, זה לא מחייב אותו להעביר לשני את הזהב, את מטבעות הזהב. במילים אחרות, למרות שצד אחד משך את הכסף, הם יכולים לחזור בהם. ובאותו משקל, הנחושת קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הנחושת. בשני המקרים האלו אנחנו רואים שהטבעה הוא דינרי הכסף. הפירה הם הזהב או הנחושת. רשי, הזהב קונה את הכסף, הלוקח דינרי זהב תבועים בדינרי כסף ונתן לו דינרי זהב. משיכת הזהב קונה את הכסף לבעל הזהב. ונתחייב לו זה, מי שקיבל דינרי זהב, לתת לו דינרי כסף, אינו יכול לחזור בו. אבל הכסף אינו קונה את הזהב. שאם נתן לו דינרי הכסף תחילה, זאת אומרת, הוא משך את הכסף, זה היה פעולה הראשונה, לא קנה. הוא משך את הכסף בציפייה שהוא יעביר את הזהב לשני, אבל זה שהוא משך את הכסף לא קנה, ויכולים שניהם לחזור ומטבע כסף הווה מעות. למה? משום דה חריפי לינתן באוצר. מה זה חריפי? זה מה שגם קוראים לזה עובר לסוחר. זה הדבר שהוא פופולרי בתשלום. זה הכוונה חריפי, כולם משלמים עם זה. אז דבר כזה שהוא מוגדר כחריפי, זה סיבה, אני לא אומר שזה סוף פסוק, ואתם תבינו למה בהמשך הדפים, אבל זה סיבה טובה לקריב משהו להגדרת טבעה. אני קורא עוד פעם, זה מטבע כסף הווה מעות, משום דחריפי לינתן באוצר. זה מה שאנחנו משלמים עבור תמורת הקניות שלהם, משלמים בדינרי כסף. ודינר זהב אינו, אלא כשאר מיטלטלין ופירות. ומעות, תראינו, משיכת מעות, אינן קונות עד שימשוך המיטלטלין. אבל משיכת המיטלטלין קונה. ובדוגמאות שלנו ראינו משיכת הזהב, משיכת הנחושת, ואין אחד מהם יכול לחזור בו. ובגמרא מפרש תאמה, איקה דיאלף משיכה מן התורה, דהיינו רק משיכה קונה בלאפוקי תשלום מטבע, זה לא קונה בכלום לפי הדעה הזאת. ואיקה דמוקי לה בתקנת דרבנן, דהיינו תשלום כסף זה כן נחשב קניין, אבל זה דורייתא. רבנן תקנו שלא, למרות ששולם המטבע הכסף, זה לא סוגר גורם את הקניין. תקנת דרבנן עד שיהיה משיכה. אנחנו השתדלנו לומר בתחילת דברינו בשיעור הנוכחי שאנחנו מתמקדים בקניין משיכה. יש עוד קניינים כמובן, אבל זה משיכה מול מטבע, מול תשלום כסף. אנחנו נמשיך ברשי. הנחושת, פרוטות של נחושת, קונה את הכסף, דינרי של כסף או כל מטבע של כסף. יש דינר, זה יש עוד מטבעות, דינר זה דוגמה אחת, יש מאות כסף גם כן, כולן טעם אחד אין. מי שטבעו חשוב לטבוע, המילה כאן היא חשיבות, הווה מאות ואין לו קונה, כאילו משיכתו של הדבר הזה שנקרא מטבע הוא לא מחייב, ושניהם יכולים לחזור בו. ומי שאין טבעו חשוב וחריף, תשימו לב, רש"י הוסיף את המילה חריף שהתעכבנו על זה מוקדם יותר. אז מי שאינו חשוב וחריף, הווה כפירות. ומשיכתן הוא קיום דבר, דהיינו זה הקניין. ממשיך המשנה, מעות הרעות, אלו מעות שנפסלו, קונות את היפות, והיפות אינן קונות את הרעות. וזה כמובן על פי התבנית שבנינו מקודם, מאות הרעות הם בגדר פירה. לכן משיכת מאות הרעות זה נחשב שאתה מושך מטלטלין. קונות, הכוונה מחייב תשלום את היפות, את המאות היפות, המטבעות שהן יפות, עובר לסוחר. חריפי, חשובי. עוד דוגמאות. אסימון קונה את המטבע, והמטבע אינו קונה את אסימון. מה זה אסימון? כולם מכירים את הביטוי נפל האסימון. אבל אסימון כאן הוא לא בדיוק אותו דבר שבאמירה העממי שהזכרנו מקודם, שהשמענו מקודם, מה זה אסימון? אומר רש"י שאין עליו צורה. מביא לשון לועזי, שמשמעות הדבר חתיכת מתכת עגולה מוכנה להתבעה, אבל לא תבוע. זוזים עגולים ומוכנים לצור עליהם את הצורה בחותם. החותם שקוראים בלשון לועזי המילה הזאת. חזרה למשנה, אני חושב שהסבר מיותר, אבל בכל זאת הסימון הוא אינו מטבע במהותו, לכן הוא הפירה. זה משיכת הסימון, מי שמושך הסימון זה מחייב אותו לשלם את המטבע, זה קונה את המטבע. עוד דוגמה, מטלטלין קונים את המטבע, מטבע אינו קונה את המטלטלין, כמו שהסברנו פעמים רבות כבר היום, שהמטבע, משיכת המטבע אינו מחייב העברת המטלטלין. כל המטלטלין קונים זה את זה. אומר רש"י, כל המטלטלין קונים זה את זה, בין בתורת חריפין שהחליף אלו באלו, כמעט שמשך האחד קנה חברו את שלו. אנחנו מכירים את זה גם בלשון קניין סודר. בין בתורת דמים, מה זה? בכמה תיתן לי את שלך, והוא עונה בכך וכך, וזה חוזר ואומר לו בכמה תיתן לי שלך, והוא עונה בכך וכך, ונתרצו. ומשך האחד, נתקיימו הדברים. והי כל, במשנה ראינו כל המטלטלין, לטוי אפילו כיס מלא מאות, בכיס מלא מאות, כדריש לקיש בגמרא. ממשיך המשנה. כיצד? משך אימנו פירות, ולא נתן לו מאות. אינו יכול לחזור בו. נתן לו מאות ולא משך אימנו פירות, יכול לחזור בו. כלומר, שניהם יכולים לחזור. אבל, נכון אמרנו שהם יכולים לחזור, אבל אמרו, מי שפרה מאנשי דור המבול ומדור הפלגה, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. אמרנו, גם מוקדם יותר, זה מין כללה. שהקדוש ברוך הוא שהוא העניש את הדור המבול ודור הפלגה, הוא יעניש מי שאינו עומד בדיבורו. לכן מי שהוא שילם כסף וזה אותו תשלום כסף, הוא מלווה באמירה שאני משלם את הכסף בגלל שאני רוצה לקנות את הפריט, אז יש כאן גם דיבור. אז מי שחוזר בו הוא יקבל את מה שאנחנו קוראים את המי שפרה. רבי שמעון אומר, הוא חולק על התנא קמא. התנא קמא דיבר על נתנו כסף, שניהם יכולים לחזור בו. בא רבי שמעון ואומר שרק המוכר שהכל בידו יכול לחזור בו. אז זה דברי רבי שמעון. כאן רבי שמעון אומר, כל שהכסף בידו, המוכר שקיבל את הכסף ועדיין נמצא אצלו את הפירת המטלטלין, ידו על העליונה, דיינו הוא יכול להחליט לחזור או לא. ונסכר ברש"י בשורה שנייה מסוף העמוד, כל שהכסף בידו פליג עד הרבנן. רבי שמעון כאן חולק על הרבנן, דאמרי, נתן לו מעות, יכול לחזור בו, אפילו לוקח. ויראת רבי שמעון למימה, מוכר שהכל בידו הוא יכול לחזור בו, אבל לוקח, אין יכול לחזור בו. ובגמרא מפרש טעמה. בשוליים, תחת הכותרת נעשה סלש מבנה, אנחנו יכולים לראות שציירנו מעוין, וכך כתבנו, ילדותי וזקנותי דה רבי, רבי יהודה נשיא, שתי גישות הפוכות בכסף מול זהב. מה נחשב הטבעה ומה הפירה? הערה. מפתח לבנת הסוגיה עד דף מם וב הוא להתבונן ביחס בין דברים. א', מה נחשב פירה ומה נחשב טבעה? ב', להיות ער לכך דלפעמים הדבר יחסי. למשל, זהב נחשב פירה לגבי כסף. כך ראינו במשנה. אנחנו נראה אחד מהשיטות של רבי כאן בהמשך, כלומר שזה הפוך. אבל אנחנו אומרים רק למשל שזהב נחשב פירה לגבי כסף, אבל זהב יחשב טבעה לגבי פירות ממש, נפקא מינה לגבי פדיון מעשר שני, כדי מובא בגמרא בעמוד ב'. אנחנו נחזור כעת לגמרא. מתני לרבי לרבי שמעון ברי, הזהב קונה את הכסף. זה מה שאנחנו ראינו כאן במשנה. אמלי, זה הבן, רבי שמעון שואל את אביו, רבי, שנית לנו בילדותך, כשהיית צעיר יותר, אתה לימדת את הדבר הבא, הכסף קונה את הזהב. דהיינו, הכסף הוא נחשב הפירה, משיכת הכסף מחייב תשלום הזהב. ותחזור ותשנה לנו בזקנותך, הזהב קונה את הכסף. ועכשיו אתה הופך את זה, האם כך הם הדברים? בילדותי מי סבר ובזקנותי מי סבר. הגמרא עונה, בילדותי סבר דהבה, דהיינו זהב, דלת וזיין מתחלפים, דהבה, הזהב, דחשיב, הוא יותר חשוב מכסף. אז זהב שהוא חשוב הווה טבעה. כספה דלא חשיב, כמובן ביחס לזהב כסף הוא פחות חשוב, הווה פירה. וקני לי פירה לטבעה, משיכת פירה, דהיינו הכסף, מחייב תשלום המעות הטבעה, דהיינו הזהב. בזקנותי סבר כספה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', דחריף הוא יותר פופולרי. אומר רשי בשורה הראשונה, יוצא בלצה ועובר לסוחר, הוא הרבה יותר פופולרי בתשלום, תשלום בחנויות, לשירותים וכו', מתשלום בדינרי זהב. אז כספה שהוא חריף אבי טבעה, דהבה דלא חריף אבי פירה, וכאן אילי פירה לטבעה. זה אותו כלל. אז אנחנו יכולים גם לחזור לסוף עמוד הקודם, וכאן אילי פירה לטבעה. וגם פה, כך הדגשנו למפס הכפול, זה הכלל. אבל, כמו שראינו עכשיו, וגם אמרנו את זה בדברי הקדמה שלנו, שהמושג של פירה וטבעה הם מושגים שהם יחסיים. מה נחשב פירה ומה נחשב טבעה? כפי שראינו עכשיו, זה השתנה בעיני רבי מימי צעירותו לימי זקנותו. מה ההגדרה של טבעה? מה קובע מה יהיה טבעה? וכאן ראינו שני תיאורים, שני נתונים שהם חשובים. הם אולי זה לא המילה הטובה כעת, אלא האם חשיבות הוא קובע או חריפות הוא קובע. ואנחנו ממשיכים כעת בגמרא. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אפשר לראות שציינו מעוין, גישות כילדותי דרבי, דזהב אבי טיבה. יש לציין, דגמרא דוחה שתי גישות הראשונות. אז אם אנחנו ממעוף הציפור סוקרים את הדף בפנינו, אנחנו רואים כאן בשורה השנייה מלמעלה מעוין, שזה יהיה כילדותי דרבי, דהיינו הטיבה הוא הזהב, וברבע בערך עוד כמה שורות, עוד 10 שורות בערך, הוא עם ואף רבי חייא, גם זה במעוין, וכמעט באמצע עמוד אמר רבה, גם זה במעוין. אלו דעות שבכיוון של רבי בילדותי, בצעירותו. ומה זה אומר עוד פעם? רבי בצעירותו, שהזהב הוא המטבע והכסף הוא הפירה. אמר רבשי, וגם נשים לב שיש כאן סימון ארוך אצל הגמרא, דהיינו כל השורות האלו הם דברי רב אשי. אמר רב אשי, כי ילדותי מסתברה, שהזהב הוא הטיבה, מדקתני הנחושת קונה את הכסף. אני חושב שיש לציין שגם זה ציטוט מהמשנה, אבל זה דבר שלא השתנה עם הזמן, אבל הפתיחה של המשנה כן דבר שהשתנה, ורבה שרוצה לחזור לילדותי, נקרא לזה הגרסה הראשונה של רבי, והוא רוצה להתבסס על כך שכתוב במשנה, וזה לכל הדעות, הנחושת קונה את הכסף. וזה אומר לנו שהנחושת הוא הפירה ביחס לכסף, שהוא הטיבה. היא עמוד בשלמה, כספה לגבי דהבה פירה, שכסף ביחס לזהב, הכסף הוא הפירה, היינו דקטני הנחושת קונה את הכסף, דיאף על פי דלגבי דהבה פירה, ודמרות שכסף ביחס לזהב, הכסף הוא פירה, לגבי נחושת טיבה אבי. לגבי נחושת הדברים השתנו, והכסף הוא הופך להיות טבעה. כלומר, הגדרתו של כסף משתנית. משום זה נראה לומר שהיה טעם יותר מתקבל שפתיחת המשנה הוא כילדותי דרבי, שהכסף קונה את הזהב, שביחס לזהב הכסף הוא הפירה, והמשך הדברים, הנחושת קונה את הכסף, תהיינו ביחס לנחושת הכסף הופך להיות טבעה. אלא אי אמרת, ממשיך דברי רבשי, כספה כזקנותי דרבי, כספה לגבי דאבה טבעה, שכסף נחשב טבעה אפילו למול זהב, אשתו לגבי דאבה דחשיב מיני. הנה הכסף ביחס לזהב, שהוא הזהב יותר חשוב, ובכל זאת הכסף נחשב טיבה. ואנחנו אמרנו כמה פעמים כבר שחשיב הוא סיבה להגדיר משהו כטיבה, וכאן אנחנו אומרים שכסף, למרות שהוא פחות חשוב לפי זקנותי דרבי, שהוא כספה לגבי דאבה הוא נחשב טיבה, למרות שהוא פחות חשוב מזהב, ובכל זאת הכסף מקבל את הגדרה של טיבה. אמרת טיבה, ואתה אומר שהכסף הוא טיבה לגבי נחושת, זה היה כל כך פשוט שלגבי נחושת דאי הוא הכסף חשיב ואי הוא חב, כל הנתונים הם לטובת הכסף להיות טבעה. מבעיה, מה יש צורך לומר כך? זה מיותר. כלומר, אני אגיד עוד פעם, שאם כפי זקנותי דרבי שהזהב קונה את הכסף, ובמילים אחרות הכסף הוא הטבעה, הוא הטבע מול זהב, זהב נגיד בלשון עממי, הזהב הוא מתחרה, הוא מתחרה טוב מול כסף להיות טבע, ובכל זאת כסף מנצח מול נחושת פשוט שכסף ינצח. לא היה צורך למשנה להמשיך ולומר הנחושת קונה את הכסף, זה היה כל כך פשוט. אז למה המשנה כתבה כך? אלא יותר נראה, וזה דברי רב אשי, יותר נראה כילדותי דרבי, שפשוט הכסף משתנה ביחס לזהב. הכסף הוא פירה, וביחס לנחושת הוא טבע. כזה דבר חייבים לפרט ולהגדיר, ולכן יותר נשמע כילדותי דרבי. הגמרא כאן דוחה, איצטריך, אני יכול להגיד שכסף לגבי זהב הוא באמת טבע, כמו זקנותי, ובכל זאת אינו פשיטה לומר לגבי נחושת ודאי טבע הווה, לא כמו שחשבנו שלגבי נחושת או יותר פשוט שהכסף הוא טבע. למה? כי היה הווה אמינה, והגמרא תגיד את זה, אנחנו נגיד את זה בעל פה קודם, כי היה הווה אמינה שבמקום שיש הרבה נחושת, שם הנחושת יותר חריף, יותר עובר לסוחר מכסף. ומאחר שיש מקומות כאלו שהנחושת הוא יותר חריף, היה הווה אמינה שהנחושת יחשב טבע, לכן יש צורך ללמד שגם אז הכסף הוא הטבע. עכשיו בגמרא איצטריך, אני אחזור עוד פעם, איצטריך, אנחנו לעולם כמו זקנותי דרבי שהזהב קונה את הכסף, דיינו הכסף הוא הטבע, ובכל זאת לא כל כך פשוט לומר שביחס לנחושת אוטומט הכסף ודאי הטבע. סלקה די תחמינה, האני פריטי באטה דסגי, פריטי הם פרוטות נחושת, באטרה במקום דסגי שהם מאוד חריפים, מאוד עובר לסוחר, אין הוא חריף יתפי מכספה, באותו מקום שיש הרבה, באטה דסגי הייתי אומר אולי יותר מדויק, שיש הרבה מטבעות נחושת, שם הם חריף יתפי מכספה, אימה טבע, הווה היה מקום לחשוב שהנחושת הוא באמת טבע. כמה שמלן, כיוון דאיקא דוכתא דלא סגי בי, מאחר שיש גם מקומות שאין כל כך הרבה נחושת, פירא הווה בסופו של דבר, אנחנו קובעים שהנחושת הוא לעולם מול הכסף, הנחושת הוא הפירה. ובגמרות המסומרות אתם יכולים לראות שהוספנו פה פסיק נקודה, כי אין הבאות הן רצף למה שנאמר עכשיו, אלא זה חוזר למה שנאמר מוקדם יותר כעוד שיטה, כילדותי דרבי מסתברא. וגם השורות הבאות סימנו בסימון ארוך, אנחנו מתכוונים לשבע שורות האלו. ואף רבי חייא סבר דהווה טבע אבי כילדותי דרבי. דרב אוסיף דינרי מברתי דרבי חייא. רב לבא דינרי, דינרי הם דינרי זהובים, הוא לקח הלוואה דינרי זהובים מביתו של רבי חייא. לסוף אייקור דינרי, במשך הזמן הדינרי נהיו יותר יקרים. עתה לקמי דרבי חייא, רב שהיה צריך להחסיר את החוב, הוא בא לרבי חייא והוא חשש אולי יש כאן בעיה של ריבית אם הוא יחזיר דינרים כמו שקיבל. הרי אמרנו ש אותם דינרים שהוא קיבל, אותו מטבע, אני לא מתכוון לאותו מטבע ממש שרב קיבל, הרי אנחנו יודעים שמלווה להוצאה ניתנה, אבל אותו סוג מטבע עם הזמן נהיה יותר יקר. ואם הוא יחזיר את החוב בדבר שהוא יותר יקר, אז זה מכניס את האדם לבעיה של ריבית. בנקודה הזאת אנחנו נתקף עם מילות הקדמה בעניין איסור ריבית. כאמור, אסור ללווה להחזיר את חובו בתשלום יתר. אבל מתי נחשב בעיה? נחשב בעיה, למשל, אם אדם קיבל נגיד כוס סוכר, וכוס סוכר בשוק עלה שקל אחד, רוצה להחזיר לשכן כוס סוכר כמו שהוא קיבל, רוצה להחזיר את הסוכר שהוא חייב לשכן. אבל עם הזמן כוס הסוכר הזה עולה שקל וחצי. האם הוא יכול להחזיר כוס סוכר? הרי הוא מחזיר דבר ששווה יותר ממה שהוא קיבל. ועל מקרה כזה אנחנו אומרים, יש גם ביטוי ששייך לדוגמה הזאת, שזה נקרא שעה בשעה. אז כזה דבר אסור. אבל אם אדם קיבל הלוואה בשקלים, נגיד הוא קיבל 10 שקלים כהלוואה, במשך הזמן אותם 10 שקלים הכוח קנייה שלהם יגביר. זאת אומרת, עכשיו הוא יכול לקנות יותר ממה שהיה יכול לקנות בשעה שהוא קיבל את 10 שקלים כהלוואה. האם יש בעיה בהחזרת החוב של 10 שקלים? הוא קיבל 10 שקלים, הוא מחזיר 10 שקלים, האם יש איזושהי בעיה בגלל שכוח הקנייה של השקלים התגבר או הגביר עם הזמן? אז זה אנחנו אומרים לא. קיבלת 10 שקלים, תחזיר 10 שקלים, לא מעניין אותנו אם כוח הקנייה שלהם הוא יותר או פחות. עכשיו רב שקיבל הלוואה של דינרי זהב, ואמרנו שלסוף אייקו דינרי, מה זה אייקו דינרי? נהיו יותר יקרים. מה רבי חייה עונה לרב? נמשיך כעת בגמרא. אמלי רבי חייה אומר לרב, זיר שלים לה תווין ותקילין. בלי לתרגם את זה באופן מילולי, הוא אומר לו, כמו שקיבלת דינרי זהב, תחזיר דינרי זהב. אם קיבלת 5 דינרי זהב, תחזיר לה 5 דינרי זהב. מה זה אומר לנו? אז לפי המילות הקדמה אפשר כבר להגיד, אבל אנחנו נמשיך בגמרא. אי עמוד בשלמה דהבה טיבה אבי. אם אתה אומר ש זהב הוא המטבע, כמו ילדותי דרבי, ההתייקרות וההוזלה אינם תלוי בהן. שפיר, אז מובן שהוא, רבי חייא ענה לו, תחזיר לה מה שקיבלת. קיבלת 5 דינרי זהב כהלוואה, תחזיר לה 5 דינרי זהב. אז זה מסתדר לנו אם אתה אומר שזהב הוא הטיבה. ואנחנו מיד נפנה לרשי המדביש למדה והטיבה אבי, ואין היוקר והזול תלוי בהן, אלא הזול תלוי במעות דמעות הכסף, אין שהוא זל לנתן הרבה בדינר. וזה מטבע הלווה ומטבע יקבל. נחזור לגמרא. אלא אי עמוד פירה אבי, אם אתה אומר שהדינרי זהב הם מוגדרים כפירה, הווה לי שעה בשעה. זה בעיה, אמרנו מקודם את הדוגמה של הכוס סוכר. ואסור, אסור להחזיר פירה ששווים יותר היום ממה שקיבלת בשעת ההלוואה. אז עד כאן דברי רבי חייא, שדאבה טיבה, כמו ילדותי דרבי. וכאן הגמרא דוחה, אין להסיק שום מסקנה מהסיפור עם ביתו של רבי חייא ורב. למה אין להסיק שום מסקנה? רב דינרי אבי לי, בשעה שהוא לבא מביתו של רבי חייא את הדינרי, רב היה לו בבית. איפה שהוא היה נמצא, שהוא היה זקוק לדינרי, לא היה לו, אבל בבית היה לו. וכיוון דהבי לי דינרי, מאחר שהיה בבעלותו באותו זמן דינרי זהב, נעסק אומר לו, הלוויני עד שיבוא בני או עד שאמצא מפתח. אמנם זה ביטוי, אבל אנחנו צריכים להזכיר היסוד של ריבית. ריבית, אדם מוכן להחזיר יותר ממה שהוא קיבל, בשכר שהמלווה ממתין, שכר המתנה, המתנת מאוד. בשכר שהמלווה מוכן לחכות זמן מסוים, מה שקבעו, עד התשלום, עד החזרת החוב, אז אנשים, לא שזה מותר, זה אסור, אבל האנושות בכללו מוכנים לשלם יותר ממה שהם קיבלו. אבל זה בדיוק כמו שאמרנו, המתנה. מה זה המתנה? אין לי עכשיו, אין לי מה להחזיר לך עכשיו, לכן אני לוקח הלוואה עכשיו, אין לי, כי אין לי, ועם הזמן אני אשיג את הכסף כדי להחזיר לך. אבל אם זה עניין טכני, אין לי, כלומר, איתי עכשיו, אבל יש לי בבית, וזה רק עניין של המרחק כדי להחזיר את החוב, זה אינו בעיה של ריבית. זה אינו נקרא שכר המתנת מעות. ולכן מה שקרה אצל רב, יכול להיות שהדינרי הם באמת פירה, והוא מחזיר אותו כמות. זה בגלל שבאותו זמן שהוא לקח את הדאבה, את הדינרי זהב כהלוואה, היה לו כבר ברשותו דינרי זהב. ואנחנו נסתכל ברש"י, דינרי הווה לו כשלווה את אלו, וגבי שעה בשעה תנן, וגבי האיסור של שעה בשעה. שעה זה מידה. אנחנו דיברנו מקודם במשל כוס סוכר, אבל שעה, למשל שעה חיטים, אני לוקח ממך כאהבה שעה חיטים, ואני אחזיר לך שעה. אם השעה מתייקר, אז יש כאן בעיה. אז מה שמופיע בעניין שעה בשעה, כתוב, אבל אומר לו, הלוויני עד שיבוא בני או עד שימצא מפתח. שאלו שבידו, מה שנמצא בבעלות הלווה, נקנין למלווה. כלומר, מיד הם עוברים לרשות המלווה, וברשותו הוקו. נכון, עלו עם הזמן בשוויים, אבל זה עלה ברשות המלווה. דריבית שעה בשעה דרבנן. ובכי היגבנה לא גזור, במקרה כזה שיש לו כבר בביתו ברשותו בשעת הלוואה, החכמים בכלל לא גזרו על זה באיסור ריבית. אם רש"י כבר הזכיר זה דרבנן, הריבית דאורייתא זה מקרה שאדם לווה כסף ומתנה ש עם הזמן אני אחזיר לך סכום יותר. הם קובעים, זה נקרא ריבית קצוצה. הם קובעים, קוצצים, קובעים מראש את התשלום הנוסף שהלווה יחזיר. כאן בשעה בשעה זה לא נראה שהוא מחזיר יותר, היותר בא לידי ביטוי רק אם אותו שעה מתייקר עם הזמן. אבל בדוגמה של ריבית דאורייתא, כבר מראש הלווה והמלווה קובעים שהחזיר החוב יהיה עם תוספת כסף תמורת המתנה מצד המלווה לקבל את ההלוואה שלו בחזרה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, וכעת דברי רבא, שגם הוא מסומן במעוין, וזה אומר לנו שרבא מייצג העמדה כי ילדותי דרבי שהזהב הוא הטבעה, המטבע. אמר רבא, היי תנה סבר דבה טבעהווה. רבא פה מייצג, או הוא מצטט תנה שסובר כי ילדותי דרבי שהזהב הוא המטבע, דתניא. יהיה כאן ביתה, אנחנו מספרנו באותיות א', ב' וג', בהתחלה פרוטה, אחר כך איסר ואחר כך דינר של כסף, הם סוגים שונים של מטבעות. מה שיהיה יותר חיוני עבורנו הוא יהיה הדוגמה השלישית, אות ג' בברייתא הזאת. אז הברייתא קובעת ערך של מטבעות שונות. פרוטה שאמרו, המילה שאמרו עוד מעט נראה מתי, אבל פרוטה שאמרו, מה השווי של הפרוטה? אחד משמונה באיסר האיטלקי. יש מטבע שנקרא איסר האיטלקי, הפרוטה הוא שמיני ממנו. והגמרא, אתם רואים את הקטעים בברייתא במסגרת הזאת, קטעים בסוגריים, והם הסבירים של הגמרא בתוך הברייתא. אז הגמרא מכניסה מילים בתוך הברייתא, למאי נפקא מינה, שאתה אמרת שפרוטה הוא, כלום, למה אני צריך לדעת איזו הלכה מושפעת מכך שפרוטה הוא אחת משמונה בשר איטלקי, למאי נפקא מינה? תשובה לקידושי אישה. יש מחלוקת במסכת קידושין בכמה אישה מתקדשת, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. לפי בית הלל אישה מתקדשת בפרוטה, אז אנחנו צריכים לדעת כמה השווי של פרוטה, כמה זה פרוטה, כדי לדעת אם האישה באמת מתקדשת. איסר זה עוד סוג מטבע, הוא אחד מ-24 בדינר של כסף, הוא חלק 24, חלק אחד 24 של דינר של כסף. למאי נפקא מינה, למקח וממכר. אומר רש"י, למקח וממכר, מכר לו דינר ביותר מ-24 איסרין, הלוקח משלם יותר, כל מה שאלה יתר על כן נתנה לוקח. זה נקרא עונה. יש כאן בעיה של איסור עונאה, שאתה, שהלוקח מתבקש לשלם יותר ממה שהדבר שווה. ואם יש עונאה שטות, אם התשלום יתר הוא שישית, יחזיר עונאה. אנחנו חוזרים לגמרא. דינר של כסף, אחד מ-25 בדינר של זהב. זאת אומרת, בדינר של זהב יש 25 דינרי כסף. למאי נפקא מינה, לפדיון הבן. וכעת נסתכל ברש"י, לפדיון הבן, שהוא 5 שקלים. ושקל דאורייתא הוא סלע. סלע זה אותו דבר כשקל בתורה, לא שקל, יש שקל דרבנן גם כן, אבל שקל שמופיע בתורה הוא סלע, וזה השם שנגיד יותר נפוץ בסוגיות תלמודיות, נקרא לזה בתורה שבעל פה. והסלע 4 דינרי כסף, שהם הכוונה בתשלום לפדיון הבן. האבא של אותו בחור משלם לכהן 5 סלעים. אז הסלע הוא מה? 4 דינרי כסף, שהם, דהיינו, 5 סלעים, 20 דינר, דהיינו, 5 כפול 4, 20 דינר. ואם נתן לו אבי הבן דינר זהב, אם אותו אבא שצריך לפדות את בנו, הוא נותן לכהן דינר זהב, דינר זהב, אמרנו עכשיו, יש בו 25 דינרי כסף, מחזיר לו הכהן 5 דינרי כסף. כעת אנחנו חוזרים לגמרא, ונציין שבשורות הבאות, 5 שורות הבאות, הגמרא תוכיח ממה שאמרנו עכשיו, שמכאן רואים שדינר זהב הוא הטיבה, לא הפירה. בתור הקדמה נגיד מה שלמדנו לפני כן, מוקדם יותר, שכשאנחנו מדברים על יוקר וזול, הדבר שמשתנה, הדבר שמשתנה הוא הפירה. המטלטלין, הפירות, פירות נהיו יותר יקרים, יותר זולים. לא שהטיבה משתנה, הטיבה, היוקר והזול הוא לא תלוי בטיבה, אלא הפירות. אם הפירות נהיו יותר זולות, אז זאת אומרת, באותו סכום כסף אתה יכול לקנות יותר פירות ממה שיכולת לקנות כשהם היו יקרים יותר. ואם כשאנחנו אומרים שהפירות התייקו, הכוונה שבאותו סכום כסף שמקודם יכולת לקנות הרבה פירות, הפירות התייקו, אז אתה יכול לקנות פחות פירות, כי הפירות נהיו יותר יקרים. אז המושגים של יוקרה וזולה, יוקר והוזלה, זה דבר ששייך לפירה, לא שייך לטבעה. ועכשיו חוזרים לגמרא, אי עמוד בשלמה טבעה, ושהזהב הוא הטבעה, משאר תנה במידי דקיץ. התנה עושה את את החשבון לפי הדבר שקבוע. אנחנו עוד מעט נחזור על זה דרך רש"י. אלא אי עמוד פירה, ואם תגיד שהזהב הוא פירה, שהוא הדבר שמשתנה, כאן נקרא בתמיהה, משאר תנה לגבי פדיון הבן, במידי דאוקיר וזיל, בדבר שהוא עולה לפעמים, יורד לפעמים, בערכו. זימנן דמהדה לכהנה, וזימנן דמוסיף לאיהו לכהנה. אם תגיד כך, אז יוצא שלפעמים הכהן מחזיר, כמו בדוגמה מקודם, הוא מחזיר, אם הוא קיבל דינר זהב, הוא מחזיר 5 סלעים לאבא, אבל לפעמים הכהן יצטרך, סליחה, האבא יצטרך להוסיף לכהן, וזה לא, זה לא, זה לא מסתבר שלפעמים הכהן מחזיר לאבא ולפעמים האבא צריך להוסיף לכהן. אלא שמע מינה טיבה אבי, שמע מינה. וכעת אנחנו נעבור לרש"י. אי אמרת בשלמה דאבה טיבה הווה, ואין היוקר הזו תלוי בו, משער תנא במידי דקיץ, שיער תנא פדיון הבן במטבע הקצוב. דהיינו, בפועל האבא משלם 4 חמישיות דינר זהב. אנחנו ראינו במקור התנאי שקראנו מקודם, ראינו שדינר של כסף הוא 1 מ-20 בדינר של זהב, ו-1 מ-25 בזמן שאנחנו יודעים האבא משלם 20 דינרי כסף, דהיינו, מה זה 20? זה 5 סלעים, סלע הוא 4 דינרים. סלע כסף מכיל 4 דינרי כסף. והתנא אמר לנו שהתשלום לכהן, אם הוא בדינר זהב, אז הוא בעצם, אני אגיד במילים אחרות, התשלום של פדיון הבן הוא אמור להיות 4 חמישיות דינר זהב. וזה מה שהתנא אמר במילים אחרות. כי אני חוזר עוד פעם, התנא שאמר שפדיון הבן, סליחה, בנפקא מינה לגבי פדיון הבן, הוא אמר שדינר של כסף הוא 1 מ-25 דינר של זהב. ובזמן שאנחנו יודעים שהאבא משלם לא 25 אלא 20 דינרי כסף, דהיינו 4 חמישיות של דינר זהב. אז זה אומר לנו שהדינר זהב הוא הדבר הקבוע, ותמיד התשלום של פדיון הבן הוא יהיה 4 חמישיות דינר זהב. ואנחנו נראה שזה כאילו זה מה שיהיה קבוע. לפעמים ארבע חמישיות הוא לא יהיה 5 דינרי כסף, הוא יכול להיות שהכסף נהיה יותר זול, יכול להיות שהכסף נהיה יותר יקר, אבל תמיד הוא 4 חמישיות של דינר זהב. ותמיד הכהן שקיבל דינר זהב מאבא, תמיד הוא יחזיר לאבא. וזה מה ש... ומכאן הגמר הוכיחה שזה מה שצריך להיות. לא דבר שלפעמים האבא מוסיף לכהן ולפעמים הכהן מחזיר לאבא. אנחנו חוזרים לרשי, ואני מתחיל עוד פעם, משאר תנא במידיד קיץ, שאר תנא פדיון הבן במטבע הקצוב, שאפילו בזמן שאינו נמכר הדינר זהב יותר מ-20 דינרי כסף, דהיינו הכסף נהיה הרבה יותר יקר, שהדינר זהב הוא במקום מה שאמרנו מקודם 25 דינרי כסף, כאן רשי מביא דוגמה, בזמן שאינו נמכר יותר מ-20 דינרי כסף, יחזיר לו הכהן, אני קורא מהגרסה שבצד, חמישית שבדמיו. דהיינו, מה זה חמישית של 20? דהיינו, 4 דינרים. מקודם דיברנו על הכהן שמחזיר 5 דינרי כסף, בדוגמה כזאת, הכהן יחזיר 4 דינרי כסף, כי הכסף התייקר. ממשיך רשי, יחזיר להוקר אמר חמישי שבדיו, דהיינו 4 דינרים, שעזב תמיד דמיו קצובים, 25 דינרים, שהוא המטבע. לא נטעה שתמיד דינר זהב הוא תמיד 25 דינרים, דינרי כסף, אלא הזהב מבחינת הפדיון הבן הוא מחייב את הכהן לקבל רק 4 חמישיות ממנו, שהוא המטבע. והכסף הפי פירה, ממשיך רשי, לגבי והמעות, דהיינו של כסף, הן שהוקרו. אם במקום אמרנו שיש 25 דינרי כסף בדינר זהב, בדוגמה עכשיו של רשי שיש רק 20 דינרי כסף, זה אומר לנו שהכסף התייקר. ואם נמכר, אם הדינר זהב נמכר ב-30, לא יחזיר לו הכהן אלא חמישית שבדמיו, דהיינו מה? 6 דינרים, כי חמישית של 30 זה 6, שדמיו לעולם קצובים, יישאר וארבעה חומשי דמיו, 4 חומשים של דינר זהב הן פדיון הבן. אנחנו נחזור לגמרא, אבל לא לפני שנסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. מחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין פדיון מעות מעשר שני מכסף לזהב. מה הדין בפדיון פירות ממש על זהב? הסוגיה של פדיון מעשר שני הוא מבוסס על מה שכתוב בתורה, שאדם שכירחק ממך המקום, כשירושלים רחוק מבעל הפירות, והוא צריך להביא עשירית הפירות שלו לירושלים, התורה נותנת לו אופציה, וצרת הכסף בידיך, אתה יכול לפדות את הפירות על מטבע. וכולכם כבר מבינים שחשוב לנו לדבוע מה הוא מטבע. אין כזה דבר שאדם פודה פירות למשל על פירות, והפירות הוא, כמו שאמרנו כבר מתחילת שיעורנו, הוא לאו דווקא פירות במובן הביולוגי או הבוטני של הדבר, אלא פירה הוא דבר שיכול להיות גם מטבעות, אבל ביחס למטבע שנקבע כמטבע, המטבעות אחרות יכולים להיות גם הם פירה. כעת בגמרא, לפני שנתייחס למבנה הסוגיה, נחקה שתי שורות, ואתם רואים קופסת אש תנן התם, וזה אומר לנו שהעניין הנושא הבא יעסיק את הגמרא עוד פרק זמן רב. תנן התם, המקור התנאי, מדובר בפדיון מעשר שני. תנן התם, בית שמאי אומרים לא יעשה אדם סילין דינרי זהב, תהיינו מכסף לזהב, שלא יפדה כסף שפדו מקודם מעשר, פירות מעשר שני על הכסף. אז אומר בית שמאי שלא יעשה את הכסף הזה זהב, דהיינו לפדות אותו על דינרי זהב. ובית הלל מתירים. מה הם מתירים? לפדות את המטבעות כסף לזהב. רק במאמר מוסגר נציין שאנחנו מדברים על אדם שרוצה להגיע לירושלים ממרחק מסוים, ואם מדובר במטבעות כסף, הם רבים יותר ממטבעות זהב. דהיינו, כמו שמראינו מקודם, בעניין החשבון, התעריף כסף ביחס לזהב בעניין פדיון הבן, 25 דינרי כסף שווים דינר אחד של זהב. הרבה יותר קל לשאת דינר אחד של זהב לירושלים מדינרי כסף. אבל זה אני אומר בתור מאמר מוסגר. אז בית שמאי אוסרים לפדות מכסף לזהב, ובית הלל מתאים מכסף לזהב. רבי יוחנן וריש לקיש, יש דיון מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש להסביר את המחלוקת התנאים בית שמאי בית הלל. לפני שניכנס לתוכן הדברים, נתייחס למבנה של הסוגיה שעומד בפנינו. אצל הגמרא אנחנו רואים משולש עם מספר רומאי בתוכו אחד, בעמוד הבא, וכאן המקום לומר שאנחנו נגלוש במסגר דף היומי ללמוד גם דף מ"א עמוד א', וייתכן שאנחנו נגיע גם לשורות לכמה שורות מסוימות עד דף מ"ה עמוד ב'. בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, המשולשים אלו 1 עד 3, שלושה לשונות במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. ממעוף הציפור, נסתכל על, על התאים הבאים. ראינו פה מספר אחד, במ"א עמוד א', בערך כמעט באמצע עמוד, רואים משולש מספר 2, שלוש שורות מסוף העמוד, כתוב בגמרא אלא אי יתמר, עם פס מפותל, ושם מספר 3. ותחת מספר 1, אנחנו כותבים כאן בשוליים, אנחנו נראה צורות בתים, והם דעות במה היא המחלוקת בית שמי ובית הלל. לשנה אחד, שתי דעות הם: אחד, רק בעניין כסף לזהב, אבל מפירות ממש לזהב, דברי הכל פודין. בית, גם מפירות ממש על זהב מחלוקת, ובית שמי עושרים, וגם כלפי פירות ממש זהב נחשב פירה, ואין פודין פירה על פירה. ושוב פעם עם העוף הציפור, נסתכל על הסוגיה שעומד מיד בפנינו. אתם יכולים לראות איפה שהגענו בגמרא. אחד אמר זה צורת בית, אנחנו גם סימנו א', אז אחד אמר שהמחלוקת, כשאנחנו עם אחד אמר, אנחנו מתייחסים לרבי יוחנן וריש לקיש, אחד מהם אמר שהמחלוקת הוא בסלעים על דינרים. בעוד כמה שורות אתם יכולים לראות פס עם נקודות, אבל פירות על דינרים, על דינרים כוונה על מפירות ממש על זהב, דברי הכל מחללים. ואם אנחנו נדלג עוד כמה שורות, וחד אמר אף בפירות על דינרים מחלוקת. אז יכולים, אתם יכולים לראות שהבלטנו בפפיון המילים דברי הכל והמילה מחלוקת. מתי זה כך, מתי זה דברי הכל, מתי זה מחלוקת. והגמרא ממשיכה, ואין זה המקום להמשיך אלא מיד להיכנס לתוכן הגמרא. ובכן, בגמרא רבי יוחנן וריש לקיש, חד אמר מחלוקת בסלעים על דינרים. האם יש אפשרות לפדות כסף, כסף מעשר שני, על דינרי זהב? דבית שמי סברי, טבעה ודהבה, סליחה, דבית שמי סברי, כספה טבעה, ודהבה פירה, וטבעה, דהיינו הכסף, הפירה על זהב, לא מחללינן. לא פודים ממטבע על פירה. ובית הלל סברי, כספה פירה, ודאבה טיבה. אגב, זה כמו הילדותי דרבי, הכסף הוא הפירה, הדאבה הוא המטבע, ופירה, דהיינו הכסף, הטיבה על זהב מחללינן. אבל פירות, כלומר פירות הראשונים על דינרים, פירות שהופרשו כמעשר שני על דינרים על זהב, דברי הכל מחללינן, זה כן אפשרי. דהיינו אפילו לבית שמי שמקודם הגדיר הזהב כפירה, זה רק ביחס לכסף, אבל הזהב ביחס לפירות ממש, גם בית שמי מסכימים שאפשר לפדות מפירות על זהב. דברי הכל מחללינן, אומר רשי, דברי הכל מחללינן על דינרי זהב, אפילו לבית שמי, תיאמרי פירה הוא לגבי כספה, ביחס לכסף הזהב פירי, מודו לגבי פירה הם יודעות שלגבי פירה, כלומר ממש, פירות ממש, טבע הוא. הזהב מוגדר כטבע, וזה כל המהות של פדיון מעשר שנים, כמו שהזכרנו מקודם, הפסוק אומר, וצרת הכסף בידיך, פדיון על כסף. דהיינו על מה שמוגדר כטבע. אנחנו חוזרים לגמרא. מהי טעמה? אחרי שקבענו שפירות על דינרים לדברי הכל מחלינן, למה? מידי דהבי הכסף לבית הלל. גם פה הניתוח הוא ביחסיות, ביחס. כמו שכסף לבית הלל, מה זאת אומרת? כסף לבית הלל, כמו שנאמר מקודם, אף אגב דקספר לגבי דהבה פירה הווה, למרות שכסף לגבי זהב, הכסף נחשב פירה, לגבי פירה, לגבי פירות ממש, טבע הווה, הכסף הוא טבע. ואיך הגמרא יודעת את זה? אומר רש"י, לגבי פירה טבע הווה, לגבי פירות ממש, הכסף הוא טבע, כדי קטני, סילין, סילין הם של כסף. במקור דובר על סילין, סילין על דינרים. אז כמו שכתוב במקור סילין על מה? תחילת הפירות נתחללו על הכסף. הדיון במקור היה מה לגבי הלאה, הלאה מכסף על זהב, אבל היה שלב מוקדם יותר, והיינו פירות ממש על הסילין, על הכסילי כסף. ומודו בית הלל דקדשו במעשר, הם מודים שהקדושת מעשר נתפס על הכסף. אנחנו חוזרים לגמרא. אז כמו בעניין היחס בין, לפי בית הלל, בין פירות לכסף, שאפשר לבדות מפירות ממש על כסף, למרות שלבית הלל כסף לגבי זהב הכסף פירה, אבל לגבי פירות ממש הוא טבע. ממשיך הגמרא, זהב נמי לבית שמי, אף אגב דדאבה לגבי כספה, למרות שזהב לגבי כסף פירה הווי, הזהב נחשב פירה, לגבי פירה, לגבי פירות ממש, טבע הווי. הזהב יחשב כטבע. אז לכן מה שנאמר מקודם, שלדברי הכל פירות על דינרים, דינרי זהב, זה ודאי פודים. ממשיך הגמרא, וחד אמר, רק נזכיר שאנחנו עוסקים בדבריהם של רבי יוחנן וריש לקיש, עד עכשיו ראינו אחד מהם, וחד אמר השני, הוא אומר, אף בפירות על דינרים מחלוקת, שלא לכל הדעות אפשר לבדות מפירות על דינרים. לבדות על מפירות על דינרים זה יהיה אפשר לפי הגישה הזאת רק אם אתה מגדיר דינרים של זהב כמטבע, אבל מי שמגדיר דינרים של זהב כפירה, כמו שראינו אצל בית שמאי, הם לא יתירו לפתות מפירות על דינרי זהב. וזה הנקודת השוני בין הלשנה הזאת ללשנה הקודמת. כי לפי הלשנה הקודמת, פירות על זהב היה לדברי כל מותר, וכאן זה לא לדברי הכל. וכאן הגמור רוצה להבין את הדעה הזאת, דעה ב', הבית כאן השני. ולמען דאמר אף בפירות על דינרים מחלוקת, בבית שמי הם יאסרו כיוון שזה מפירות על פירות. אז לפי הגישה הזאת, וזה, ואני אחזור עוד פעם, מפירות ממש על זהב, זה לא לדברי הכל, אבל במקור לא ראינו את הדוגמה הזאת כנקודת מחלוקת. מה שכן ראינו זה מכסף על זהב. אז הגמרא שואלת, עד המפלגי במקור מקודם עד שהם חוקים בסילין אדילין שבשמי עוסרים וביתים מתירים לפלוג היה יותר כדאי ללמד את המחלוקת בפירות על דינרים ולומר שלפי בית שמי אסור ואם מפירות על דינרים אסור כל שכן מסלעין על דינרים הגמרה עונה אי אפלוג בפירות על דינרים אם היינו מציגים את המחלוקת רק או בצורה כזאת שבית שמי עוסרים וביתים מתירים הווה אמינה הייתי חושב הני מילי בפירות על דינרים מה הני מילי מה זה שבית הלל מתירים זה כשמדובר בפירות ממש על דינרים דרך במקרה כזה הזהב נחשב טבעה אבל בסילין על דינרים מסילי כסף על דינרי זהב היה מקום לומר מודו לאין בית הלל לבית שמי שבית הלל יודו להחמיר לבית שמי דדאבה לגבי כספה שזהב לגבי מול כסף פירה הווה ולא מחללינן וכלומר אין לחלל ואז מה יוצא שאין לחלל מכסף על זהב כמה שמלן הקור איכשהו כן מופיע מלמד שהם חוקים גם בסלעים על דינרים שבית הלל מתאים גם בזה לא רק בפירות על דינרי זהב אלא גם מסלעי כסף על דינרי זהב כאן אנחנו רוצים מילה על מה שעומד בפנינו מבחינת מבנה מופיע כאן קטע שבסוגיים שזה ממשיך עד בערך רבע שליש למם א' עמוד א' וכתבנו אצל כוכבית אחרי הסוגיים הגמרא מביאה תשמע קושיה על מדמר ב' על הבית השני שראינו עכשיו שסבר בבית שמי עוסרים אף לפדות פירות על זהב שם יהיה קושיה בתוך הסוגיים הגמרא מנסה לגלות מהי עמדת רבי יוחנן האם הוא מדרמר א' או ב' אנחנו פתחנו את הסוגיה הנוכחי עם השמות רבי יוחנן וריש לקיש אנחנו יכולים לחזור לראות את הקבקוב אני מתכוון לבערך שליש מסוף העמוד שניהם הופיעו אבל רק איך אומרים אנונימיות כזאת בבתים חד אמר חד רבי יוחנן וחד אמר השני הבית השני זה אחד מהם אני לא יודע מי סובר מה וזה המלאכה שכעת הגמרא עוסקת בה בתוך הסוגיים אז כפי שאמרנו אחרי הסוגיים אתם יכולים לראות כבר מיד דף מנה עמוד א' תשמע הפורד סלמוד וכו' וזה יהיה עבורנו קושיה על השיטה שסימנו כבית שלפי בית לפי בית שמי אי אפשר לבדות מפירות על דינרי זהב ושם נראה קושיה על כך לבינתיים אנחנו נלמד בתוך הסוגיים תסתיים בו נסיק כמסקנה דרבי יוחנן הוא דאמר אין מחלין שלפי בית שמי אין מחלין אפילו פירות ממש על דינרים עוד הערה מבחינת מבנה כתבנו אצל הגמרא תסתיים בעיגול עם פס מקוקב שזה ממשיך עד שורה שישית ב-MMA עמוד א' ומיד אחרי זה דחייה אז אנחנו בשלב הראשון ננסה להגיע לאיזושהי מסקנה לגבי שיטת רבי יוחנן אבל נדחה אותו ברשי שורה שנייה מהסוף תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר לבית שמאי אין מחלין אפילו פירות על דינרים. דשמינו רבי יוחנן דאיקה למאן דאמר דאהבה הזהב פירה, ואפילו לגבי נפשי, אפילו לגבי עצמו. חזרה לגמרא, דאמר רבי יוחנן, אנחנו ממשיכים לדף מ"ה עמוד א', אסור ללוות דינר בדינר. אנחנו נגענו בענייני הלוואות וריבית מוקדם יותר בשיעור הנוכחי, אז כאן הוא אומר שאסור ללוות דינר בדינר. דינר דמאי, והפס הכפול מצביע על השלבי הבירור. דינר דמאי, אי למה דינר של כסף בדינר של כסף. לגבי נפשי מי איקה למען דמר לב טבע אבי, לגבי עצמו כסף ביחס לכסף אחר, כולם מסכימים שהוא מטבע ואין שום בעיה ללוות דינר של כסף ולהחזיר דינר של כסף, אלא פשיטה דינר של זהב בדינר של זהב ולמן, כלומר לפי מי תגיד, לפי מי תגיד אסור ללוות דינר של זהב בציפייה לקבל בחזרה דינר של זהב. אי לבית הלל האמרי טבע אבי, הם אמרו שזהב הוא מטבע, הוא נחשב טבע כפי שאמרנו ביחס ליעל כסף, לכסף כסף תמועת כסף. לפי בית הלל זהב תמועת זהב יהיה מותר, הרי בית הלל התירו לפדות מכסף מעשר שני על זהב, אז זה מוכיח שלפי בית הלל זהב הוא טבע. אלא לב לבית שמאי, מה שנאמר מקודם שאסור ללוות דינר בדינר, זה לפי בית שמאי, הזהב הוא פירה, וזה מכניס אותנו לבעיה של שאה בשאה, שאה חיטה תמועת ההחזר החוב בשאה של חיטה, שזה כפי שאמרנו מוקדם יותר בעיה של ריבית דרבנן. כמובן אם החיטה עולה, השאה של חיטה עולה בשוויו, או כאן הדינר זהב עולה בשוויו. ושמע מינה, ממשיך הגמרא, רבי יוחנן, שזה שהוא תאמר, כל זה מימרה של רבי יוחנן, שאסור לבוא דינר בדינר, אסור לבוא דינר של זהב תמועת דינר של זהב בהחזר החוב לפי בית שמאי. אז יוצא שרבי יוחנן הוא תאמר אין מחללין, שאין לחלל מפירות על דינר זהב, כי לפיו זהב הוא פרי, ואין מחללין, לא פודין מפירות על פירות. כך אמרנו גם מוקדם יותר, הפסוק מדבר על פדיון על כסף, לא על פירות. עד כאן הניסיון להוכיח שרבי יוחנן הוא דאמר, הוא הבית בית, שלפי בית שמאי לא מחללין פירות ממש על זהב. כאן הגמרא דוחה, לא, לעולם אם הלך רבי יוחנן הוא דאמר מחללינן, שגם לבית שמאי אפשר לפדות מפירות ממש על זהב. ושאני הלוואה, עד עכשיו דיברנו סך הכל בעניין פדיון מעשר שני, מה שרבי יוחנן כאן אומר הוא בעניין הלוואה. ושאני הלוואה, ואנחנו בגמרות המסומנות אצל הכוכבית כתבנו תפגב דלגבי פדיון פירות ממש אפשר לבדות על זהב, ובכך הזהב דינו כטבעה, בכל זאת יעשו להלוות דינר זהב בדינר זהב. נחזור לגמרה, ושני הבאה כיוון דלעניין מקח וממקר שווינו, שוויו הם, החכמים שוויו רבנן כי פירה דיאמרינן איהו ניהו דאוקיר וזיל, לגבי מקח וממקר אנחנו אומרים שהזהב הוא זה שעולה או יורד בערכו, וזה סימן שהוא פרי. טיבה לא זה שמתייקר ונהיה זוד. פירות הם כך. וגם ראינו שהזהב קונה את הכסף. זאת אומרת שהמשיכת הזהב מחייב תשלום הכסף. אז לגבי מקח וממכר, הרבנן קבעו שהזהב הוא כפרי. אז מאחר שכן, לגבי הלוואה נמי, פירה הווה. אז זה בעיה של שאה בשאה. מה שאין כן, לגבי פדיון, פירות ממש, על דינרי זהב. אז דינרי זהב לא יחשבו כפירה. הכי נמי מסתברה, כמו הדחייה, דהיינו שרבי יוחנן, הוא זה שאמר שכן מחללים פירות ממש על זהב. אז למה אתה אומר הכי נמי מסתברה? תחיית רבי נמי רבי יוחנן, וכבכבנו רבי יוחנן, הוא הנושא שלנו כעת. שיטתו, מה הוא אמר? אף הפי שאמרו אסור ללוות דינר בדינר, אבל מחללים מעשר שני עליו, מעשר שכוונה פירות ממש על דינר זהב. למרות שרבי יוחנן עצמו אמר אסור לבוא דינר בדינר, אבל לגבי פדיון זה שונה. פדיון פירות ממש על דינר זהב מותר, שמה מינה. ועד כאן ההוכחה שמה שעד הרב רבי יוחנן הוא זה שאומר מחללין פירות מעשר שני, פירות ממש על דינרי זהב, למרות שהוא אמר אסור לבוד דינר בזהב בדינר זהב. וכעת אנחנו סיימנו את הקטע שבסוגריים תשמה, והצגנו את זה מקודם, שכאן אנחנו מעלים קושיה על המנדמר שסימנו מקודם בבית עם אות ב', שלפיו בית שמי יאסרו פדיון פירות ממש על דינרי זהב, וכך נעלה קושה על הדבר הזה. תשמע, הפורט סלע ממאות מעשר שני. על מה מדובר פה? הוא מחלל מאות נחושת שהיו עליהם קדושת מעשר שני, מעביר את הקדושה מהם לסלע של כסף. נסתכל ברשי, הפורי סלע ממאות מעשר שני, מי שיש לו מאות נחושת של מעשר שני, תהיינו מוקדם יותר היה לו פירות ממש שהוא הפריש כמעשר שני והוא פדע אותם על מאות נחושת, הוא בא לפורטן בסלע כסף ועלו דירושלים מפני מסוי הדרך. גם זה תיארנו מקודם שביחס לכסף יש הרבה מטבעות נחושת שיכנסו למעט מבחינת שווי ופדיון למעט מטבעות של כסף, וזה הרבה יותר קל לשאת אותם לירושלים, ששם לוקחים את הכסף מעשר שני וקונים מזון. זה היה גם מסוי הדרך, זה הכוונה. אז עכשיו, מי שעסוק בזה, בהעברת קדושת המאות נחושת לסלע של כסף, בית שמאי אומרים, בכל הסלע מאות. כלומר, אין צורך לשמור שום מאות נחושת בקשר לנסיעה שלך לירושלים. אתה יכול לפתות את כל מאות הנחושת על מטבעות של כסף. ובית הלל אומרים הם יותר מגבילים, הם יותר מחמימים, ויש היגיון מאחורי השיטות האלו. בית הלל אומרים בשקל כסף בשקל מאות, כלומר השקל הוא חצי סלע. אז זה אומר בית הלל אומרים יש לך סך הכל סלע, יש שווי של סלע שמאות נחושת, אל תפדה את כל המאות נחושת על הכסף, אלא חצי ממאות הנחושת על מטבע קטן יותר של כסף, והחצי השני תשאיר כמעות נחושת. יש לשמור קצת מהמעות נחושת עד לירושלים. כפי שאמרנו, יש היגיון, ורשי מגלה את זה בדיבור מתחיל. רשי אומר ביתי אומרים לא יפרוט אלא חציין, שהפרוטות יוצאות בירושלים. הפרוטות של נחושת אפשר בקלות לקנות מזון איתם, כשיבוא שם יהיה צריך לפרוטות מיד לקנות צורכי סדר. כשאדם מגיע מיד שם הוא יצטרך לקנות מזון, ועם המעפיות נחושת הוא יכול לקנות, אחרת הוא יצטרך, איך אומרים, להחליף את ה את המעות כסף לפרוטות. חבל, אם יש לך כעת מעות פרוטות של נחושת, תשאיר אותם כך. ואם ירוצו הכל אצל שוכני לפרוט, אם נגיד אף אחד בא עם אנשים, אף אחד בא עם הפרוטות נחושת, כולם עם כסף, עם מטבעות כסף, מה קורה? אז כולם יתלבשו על השולחנות, אלו החלפנים, ומה יקרה? יוקירו הפרוטות, ונמצא מעשר שני נפסד. זה מה שיהיה, אז החלפנים רואים שכולם רוצים רוצים את הנחושת, אז הם אומרים זה יעלה לך יותר. זאת אומרת, תמועת מטבע כסף, במקום לקבל סכום מסוים תקבל פחות. זה נקרא להוקיר, ליקר את הפרוטות נחושת. ובסופו של מי מפסיד? ונמצא מעשר שני נפסד, כי הייתי יכול לקנות יותר מזון בקדושת מעשר שני ועכשיו פחות. לפי כך יישאו פרוטות עמהם להוציא במקצת, וכשיכלו אז כשזה הם יגמרו יפרו על הכסף שיותר מעט מעט. אנחנו נחזור לגמרה. אנחנו רוצים להתמקד בשיטת בית שמאי, כי זה באמת העניין של כל הדיון שלנו, שתי הבתים ומה עמדת בית שמאי בקשר לפדיון פירות ממש על דינרי זהב. אז מה אנחנו רואים פה? ממשיך הגמרא, השתא לבית שמאי לגבי פריטי מחללינן. במקור שקראנו עכשיו, מה עומד מאחורי הדברים? במקור הנ"ל ראינו מעות נחושת שהיו בקדושת מעשר שני, היינו דמי ראש הוא פדע פירותיו על נחושת, וזה אפשרי לפי בית שמאי לפתות מפירות ממש על נחושת. אז אם הם מתירים פדיון פירות ממש על נחושת לגבי דאבה מבעיה, היית חושב אחרת לגבי פדיון פירות על זהב? הרי זהב יש לו יותר סיכוי להיות מוגדר כטיבה מנחושת. וכאן עולה הקושיה שחתרנו אליו על מדמר בית ליאל, שהוא אמר דאף פירות על דינרי זהב מחלוק בבית שמאי אסור. אם אפשר לפי בית שמאי לפדות פירות על נחושת, כל שכן שאפשר לפדות פירות על זהב. אומר רשי, לגבי דאבה מבעיה, דמחל עם פירות, הוא תיופתא למען דמאן ימר, אף בפירות הדין למחלוקת. אז כאן אנחנו רואים שלא, לפי בית שמאי, לא יהיה בעיה לפתות פירות ממש על דינרי זהב. הגמרא דוחה. אתה חשבת לומר שאם על נחושת פודים ודאי על זהב? שאני פריטי. פרוטות נחושת הם שונים מזהב. באטרה דסגיאן חריפי, במקומות, וזה ראינו את זה גם מוקדם יותר, במקומות שיש הרבה נחושת הם יותר חריפים, הם יותר עובר לסוחר מזהב. לכן זה שבית שמאי מתירים פדיון מפירות ממש על נחושת, זה לא מבטיח שהם יתירו מפירות על דינרי זהב שהם פחות חריפי, ובמובן הזה הם פחות טבעה. לישנה אחרינה אמרילה. אז אנחנו ממשיכים לגישה שנייה בעניין המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. יש להעיר דחד אמר, מה שהדגשנו מוקדם יותר בצורת בית בעמוד הקודם, זה האחד אמר הראשון. אנחנו רוצים כאן, סליחה, בבתים שנראה עכשיו, כמו שסימנו מקודם, חד אמר וחד אמר בבתים, גם לפי, גם פה נראה סימון בהתאם. אז רק יש להעיר שאחד אמר ראשון בדשנה זו אינו עוסק בטבעה פירה, אלא מעמיד המחלוקת בעניין כסף ראשון, כסף שני. ביטוי שסתום כעת, אבל נשאיר את זה להמשך הגמרא. בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו ללישנה מספר רומאי 2 בתוך המשולש. לפי חד אמר הראשון, הבית שנראה עוד מעט, מובא הסבר חדש למחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין סילין על דינרים, והוא שחולקים בכסף ראשון ולא כסף שני, שאפשר לבדות מפירות על כסף, אבל לא מכסף ראשון על עוד כסף. וחד אמר השני כאן דומה לחד אמר השני של לשנה מספר אחד מקודם. הגמרא, לשנה חינה אמילה, רב יוחנן וריש לקיש, חד אמר מחלוקת בסילין על דינרים. בבית שמאי סברי, הכסף כסף ראשון ולא כסף שני. ובית הלל סברי, הכסף כסף ריבה ואפילו כסף שני. אבל פירות על דינרים של זהב, דברי הכל מחללינן, דקתי כסף ראשון הוא. הרי הכסף, הדינרי זהב במקרה הזה, הוא המפגש בעניין קידושת מעשר שני, המפגש הראשון עם טיבה, עם משהו שמוגדר כמטבע. ושוב פעם אני מדגיש, הדיון פה הוא לא איך להגדיר זהב, אם הוא טיבה או פירה, אלא העניין הוא, מה שנאמר במקור, לפי בית שמאי, שאין מחללים, לא יעשה אדם סילין דינרי זהב, זה בגלל שבמקרה כזה, הפירות המקוריים, פדו אותם על הסלעים של כסף, הסלעי כסף. והשאלה הוא מה להעביר את הקדושה בפדיון הלאה על מטבע אחר. המטבע האחר הוא מה שנקרא כסף שני. ולפי בית שמאי, התורה מגבילה מפירות על כסף ראשון ולא הלאה, ולא מכסף על כסף אחר, כסף נוסף. מה הבסיס, מה המקור לכל זה? וזה מחייב אותנו להכיר את הפסוק בדברים פרק י' פסוק כ"ה, ואנחנו הוספנו את הפסוקים הרלוונטיים כאן בגמרות המסומנות בשוליים, ואני קורא משם דברים י' פסוק כ"ה, ונתת הכסף וצרת הכסף בידיך והלכת למקום השיבך השם אלוקיך בו. פסוק חבב, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון ובשיכר, ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוקיך, ושמחת אתה וביתך. אז בפסוק שקראנו מופיע המילה הכסף, ונתת הכסף, ובית שמאי סוברים שזה אומר כסף ראשון. אפשר לפדות רק פעם אחת על כסף, על מטבעות. דהיינו מהפירות המקוריים שהפרשת כמעשר שני על כסף. זה כסף ראשון, מותר לחלל, לפדות, מחלל זה לפדות, אבל, וזה משהו יביא לירושלים. ולא שיחלל אותו כסף על כסף אחר. ובית בית הלל חולקים שבפסוק כתוב כסף יתרה. כמה פעמים מופיע המילה כסף, כמו שאפשר לראות שוב פעם בפסוק, כסף יתרה כתוב בפרשה, וזה אומר לרבות. לרבות מה? גם כסף שני. אבל כשמדובר בפדיון פירות ממש על דינרי זהב, אותם דינרי זהב זה הכסף הראשון בכל מקרה. וכפי שאמרתי מקודם, לפי החד אמר הזה, אין עניין של הגדרה זהב כפירה או כטבעה, אלא האם הזהב הוא כסף הראשון או כסף השני. אם הוא הכסף הראשון כמו פדיון מפירות ממש על זהב, אין שום בעיה. לדברי הכל, גם לפי בית שמי מותר. הגמרא ממשיכה, ואנחנו באותו בית שני. וחד אמר, היה לנו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אחד מהם אמר, אף בפירות על דינרים נמי מחלוקת. ולפי הגישה הזאת, העניין הוא מה ההגדרה של זהב. לפי האחד אמר הזה, מפירות על דינרים לפי בית שמי אסור, כי מכל מקום הזהב הוא פירה. ואומר רשי ממול, אף בפירות על דינרים מחלוק ותם לבית שמי שהם עושים, משום דדאבה פירה הוא, ולא מתחליל עליה מעשר. חזרה לגמרא, ולמען דאמר סילין על דינרים מחלוקת, דהיינו האם מותר כסף שני, אומר רשי, ולמען דאמר בסילין על דינרים דווקא פליגי, כלומר לא חולקים על מפירות על זהב, אלא מסילין על דינרים, וזה המחלוקת, דהיינו בית שמאי משום כסף שני הווה, ולא משום דדאב הפירה הווה. החיסרון הוא אינו משום שזהב הוא פירה, אלא מסילין על דינרים, בגלל שהדינרי זהב הם כסף שני. לפי המדרמה הזה שואלת הגמרא, עד מפלגי בסילין על דינרים, לפלגי בסילין על סילין, שגם בזה בית שמי יאסרו. אם אני פודה, שוב, מה כל הרקע פה, אני הפרשתי פירות מעשר שני, הם פירות ממש, פדיתי אותם על סילאים, על סילאי כסף, מה לפדות את הכסף על כסף אחר? אז עד שאתה מלמד את המחלוקת מסילין על דינרין, והחיסרון בדינרים הוא בגלל שהוא כסף שני, גם במקרה כזה סילין על סילין בית שמי יאסרו. אז למה שלא ללמד את השיטה של בית שמי והמחלוקת בית שמי במקרה כזה? הגמרא עונה, אי אף לגי בסילין על סילינים היינו מציגים את המחלוקת בדוגמה כזאת, הווה אמינא נמי לי בסילין על סילין, הייתי חושב ורק בזה יתירו בית הלל, בגלל שאין להם את הבעיה של כסף שני. אבל בסילין על דינרין מכסף על זהב מודו להו בית הלל לבית שמי, היה מקום לחשוב שבית הלל יודו להחמיר כבית שמי, דדב לגבי כספה שזהב ביחס לכסף הזהב פירה אבי ולא מחללין, כי לא מחללין על פירות. כמה שמלן מזה שהמקור הציג את המחלוקת בסילין על דינרין, אנחנו לומדים שבית הלל באמת יתירו גם את זה, משום ש לפי בית הלל הדינרי זהב הם טיבה, הם לא פירה, וכמו שלבית הלל אין בעיה של כסף שני, גם אין בעיה לפתות מסילין על דינרים. הסימון שכעת אנחנו רואים, שאנחנו מכנים הרגש, מוסבר כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה, קושיות על גישה שאומרת בית שמי עושים כסף שני. הגמרא מביאה מקורות לבית שמי יש כסף שני. אנחנו רואים פה הצורה הזאת, ועוד כמה שורות נראה עוד תא שמע שגם הוא יהווה עבורנו קושיה כזאת. הגמרא, תא שמע, הפורט סלע של מעשר שני בירושלים. תשימו לב שכיווקבנו את המילה בירושלים, יהיה לזה חשיבות בהמשך. מה היה סיפור פה? היה מחליף סלע של כסף של מעשר שני למעות נחושת לקנות צורכי סעודה. אנחנו רמזנו לזה, דיברנו על זה מוקדם יותר, שכשמגיעים לשלם יש צורך להשיג מעות נחושת, כי אלו הם היו חריפים, עובר לסוחר ביותר כשמדובר בקניית צורכי סעודה. אז הבן אדם הזה החליף מעות של סלע של כסף והחליף, פדה אותם על מעות נחושת. הוא עשה בירושלים, בית שמאי אומרים, בכל הסלע מעות. אפשר לפתות את כל המטבע הכסף למעות נחושת. יש לציין שנחושת זה הווה כסף שני. ובית הלל, בית שמאי, סליחה, בית שמאי מתירים. וזה בניגוד למה שנאמר מקודם, שלפי אותו מאן דאמר, אותו חד אמר, שלבית שמאי אין כסף שני. כאן אומרים שלבית שמאי קיים כסף שני. ובית הלל אומרים בשקל כסף ובשקל מאות, אין צורך כאן להתעכב על שיטת בית הלל, כי הדגש הוא להבנת שיטת בית שמאי. מקודם, אני חוזר עוד פעם, מקודם לפי אותו חד אמר הבית הראשון בלשנה השנייה, הלשנה רומאי בית במשולש, בית שמאי אוסרים פדיון על כסף שני, וכאן מאות הנחושת הם כסף שני ומותר. וממשיך הגמרא, השתא כספא לגבי פריטי מחללינן, כאן רואים שפודים מכסף לנחושת בלי בעיה, ולא אמרינן כסף ראשון ולא כסף שני, לגבי דווה להעביר מסלע לדינרים, דחשיב מיני, הזהב הוא יותר חשוב מכסף, מי אמרינן, מישהו היה אומר כסף ראשון ולא כסף שני? אלא מה? לפי בית שמאי אין שום בעיה, ובוודאי מסילין לדינרים, מסילין של כסף לדינרים של זהב, בוודאי שלא יהיה בעיה של כסף שני. אמר רבא, רבא כאן דוחה את הקושיה ואומר, ירושלים כמותפת, אתה מנסה להביא קושיה מהמקרה של פדיון בירושלים, שן ירושלים. המקרה של פדיון בתוך ירושלים הוא שונה, דכתיב בי, ונתת הכסף בכל אשר תווה נפשך בבקר ובצון. ומכאן אנחנו לומדים שכשמדובר בירושלים אין הגבלה לפדות מכסף ראשון לכסף שני. תא שמע, וכאן נביא מקור נוסף, וכאן מדובר מחוץ לירושלים. הפורט סלע ממאות מעשר שני. בית שמאי אומרים, בכל הכסף, בכל הסלע מאות. המדובר פה זה מנחושת לכסף. לשוני נראה לי להדגיש שכתוב פה הפועל סלע ממעות, כלומר אתה עובר ממעות נחושת, זה מנחושת לכסף. ובית שמאי אומרים שאפשר לבדות בכל הסלע מעות, כלומר לקחת את כל מעות הנחושת ולהחליף אותם, לבדות אותם על כסף. יש לציין בדוגמה הזאת הכסף הוא כסף שני, ובית שמאי מתירים, ובית הלל אומרים בשקל כסף בשקל מעות. הדגשנו מה שחשוב, שמכאן רואים, אני חוזר עוד פעם, שאפשר לבדות הנחושת וכסף, הכסף הוא כסף שני. אלא דקולי אלמה, הכסף כסף ריבה, ואפילו כסף שני, גם לבית שמאי מותר. אז מה לגבי המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, במה חלקו בעניין מחלוקת בית שמאי ובית הלל? אלא אי אתמר דרבי יוחנן ורבי שמעון לקיש, הכי אתמר. חד אמר מחלוקת בסילין על דינרים, דהיינו מכסף לזהב. דבית שמאי שהם מחמירים סברי, וגזרינן, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שמה ישעה עליותיו. אם היינו מתירים לפדות מכסף לזהב, אדם יכול לחשוב כך, אני יכול להביא לירושלים זהב. עכשיו כדי למלות מבחינת שווי פדיונות מכסף לנחושת, זה דורש הרבה זמן. למה? כי מה שקורה, אדם יפדה פירותיו על כסף, אבל עד שהוא מגיע לסכום מטבעות כסף ששווה לזהב, זה ייקח זמן. ומה יהיה לגבי אותו שצריך להעלות את הכסף מעשר שני לירושלים? הוא ימתין עד שימלא מטבע זהב. זה הכוונה באמירה גזירה, שמה ישעה עליותיו. דזימנין דלא מלו זוזי בדינרה. הוא ימתין לצבור מספיק סילי כסף למלא דינר זהב. ולא מסיק להו. ועד אז הוא לא יעלה את הכסף מעשר שני לירושלים. אומר רש"י בשורה הראשונה, שמה ישעה עליותיו עד שיספיק להיות לו סילין מעשר, עד שיגיעו לדמי דינר זהב בשנה השנייה, שימכור מעשרות שנה הבאה, וזה לא רצוי שהוא ימתין. ובית הלל ממשיך אמרה סברי, לא גזרינן שמה ישעה עליותיו. תכי לא מלו נמי בדין רע, גם במצב שאין לו מספיק סילאי כסף, עסוק עם הסיכלו, הוא יעלה את הסלעים המועטים שיש לו גם כך, כי גם הכסף הוא לא כבד. זה לא כמו נגיד פרוטות של נחושת שיכול להיות שקיות כבדות שהוא יצטרך להעלות. גם אם הוא פודה פירותיו על סילאי כסף, הוא יעלה גם הם, אומר רש"י, שאין מסען כבד, שמעט הן. אז לכן בית הלל אינם רואים בעיה לפדות על סילאי כסף. גם יתירו, אם יש אפשרות או צורך לפדות אסילי כסף על דינרי זהב, גם אם אין לו מספיק סילי כסף, הוא לא ישה עליותיו עד שימלא דינר זהב. אבל ממשיך הגמרא, בפירות על דינרים לפדות פירות על דינרים, דבר כל מחל לינן דכיוון דמירכבי, מאחר שהפירות ממש פירות עצמם עומדים לרכב, לא משי להו, לא ימתין לצבור פירות שיעור דינר זהב. אז גם אם אנחנו מאפשרים לפדות פירות על דינר זהב, במקרה שאין לו מספיק פירות למלא דינר זהב, הוא לא ימתין, מאחר שפירות עצמם הם מתרכבים. וחד אמר, אפילו בפירות על דינרים נמי מחלוקת, שגם במקרה כזה פירות ממש על דינרים קיים מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בשלמה להך לשנה דאמרת, הכוונה להך לשנה, הכוונה לגישה מספר רומאי 3, שלפיו דמדורייתא מישרא שרעי, שמדורייתא אין בעיה לפדות מסלעי כסף לדיני זהב, ורבנן הוא דגזרו בי, וכל הסיבה שלפי בית שמאי אין עושים כך הוא משום גזירה, כמו שאמרנו מקודם, זה השם ישאל עליותיו. היינו דקטני הלשון שראינו במקור עצמו, ויש גם כוכבית כעת אצל הגמרא שמחזור אותנו לדף מם דלת עמוד ב', שם ראינו את המקור אצל הקטע שהתחלנו עם קופסת אש, ושם בית שמאי אומרים לא יעשה אדם סילעין דינרי זהב. הלשון הזה מתאים לגזירה דרבנן, היינו דקטני יעשה ולא יעשה, אלא להך לשנה דאמרת מדורייתא פליגי, לפי הלשנה הקודמת שהמחלוקת הוא ברמה של דורייתא, האם כסף, האם אומרים הכסף כסף ראשון ולא כסף שני, הביטוי היה צריך להיות, או הניסוח היה צריך להיות מחללינן ולא מחללינן מבי עלי, זה היה יותר מדויק קשיה. ואומר רשי בשורה רבית, אמרנו שבשלמה לפי הלשנה שלישית היינו דקטני לא יעשה ולא קטני לשון חילול, דקסבר יש חילול אבל חכמים יחמירו עליו. ממשיך רשי, היה עדיף לפי הלשנה הקודמת לשנה השנייה, ואין מחללין מבעי אלי הכי בעי אלי למדי בית שמאי, אומרים אין סלעים עשר שני מתחללין על דינרי זהב. למה? אם ישום כסף שני שבית שמאי אומרים שאין כזה דבר, אם ישום לפי הלשנה אפילו המוקדם יותר דדהווה פירה הוא, לפי בית שמאי הזהב מוגדר כפירה תאבי איסור דורייתא, כלומר ולא מתפסי בקדושת מעשר. אבל כפי שהגמרא אמרה, הניסוח הוא יותר מתאים לגישה השלישית ששיטת בית שמאי שלא יעשה סילין דינרים זה משום גזירה בעלמא, ולא כתוב מחלין ולא מחלין, אז זה מסיים הגמרא בקשה, קשה לפי הלשנות הקודמות שהניסוח הוא לא הניסוח הקיים, דהיינו יעשה ולעשה לא מתאים לאותם לשנות קודמות. עד כאן שיעורנו להיום.